פסחים, דף ה-NV, מתחילים בעזרת השם, דף ה-NH עמוד ב', במשנה למטה. בין מיליוני הקדושים שנעקדו על קידוש השם במלחמת העולם השנייה, אחד מרבני הונגריה היה הרב אליעזר יעקב רוזניץ, בעל מחבר הספר קול יעקב. כשנתיים וחצי לפני פרוץ המלחמה שפרצה בי"ז אלול תף רש צדיק ת', בשביעי של פסח תף רש צדיק זין, הוא נתן דרשה לכבוד חג הפסח. הוא עמד על האחריות הכבדה, אם בכלל קיימת, בנתינת דברי תוכחה ומוסר לעם השם. כבר במסכת ערכין דף ט"ז אומר רבי טרפון שהוא תמה אם יש בדור שלו אדם שיכול להוכיח, וזה היה בדור התנאים, בדור המשנה, ורק דברים שיוצאים מליבו של האדם רק הם נכנסים אל הלב. איך אני יכול לתת מוסר? איך אני יכול להוכיח? הוא אומר. אבל מתנסח, מה וכי סגרו בעדינו שערי תוכחה? יש הרי מצווה תוכח תוכח את עמיתך. אז הוא אומר, ודאי שהרב צריך לבוא ולהוכיח בדברים, ואם הוא רוצה שהדברים יותר יתקבלו על הלב, יש לו עצה שיכלול את עצמו גם כן במוסר, שגם הוא ייתן, הוא גם צריך להתחזק יחד עם כולם. ודבר שלישי הוא אומר, אם יש בין הציבור כאלה שהם כן יראי שמיים, אז הרי יש דין שכשאדם שומע זה כאילו הוא עונה, כאילו הוא אומר, ככה הגמרא במסכת ברכות אומרת. אז הוא אומר, זה כאילו שהם אלה שמקשיבים, הם גם כן אלה שנותנים את התוכחה ואת המוסר, אז אפשר לתת דברי תוכחה. על פי הדברים האלה הוא ביאר את המשנה שלנו בדרך של רמז, לפני שהוא כמובן נתן את הדברים על פי הפירוש הפשוט בשביל לבאר את הסוגיה שבדברים, הוא ביאר את דברי המשנה בדרך רמז. אז דבר ראשון נקרא את הלשון של המשנה, ואז נראה איך הדברים הנפלאים האלה מתיישבים על הדברים שהמשנה אומרת. הרי התורה אומרת על אותו קורבן נפלא, קורבן פסח, צריך לאכול אותו צלי אש, שהוא צריך להיות כולו צלוי באש, ולא צלוי על ידי שום דבר אחר, אפילו לא על ידי דברים שהורתחו מחום האש. צריך שהבשר יצלה מהאש עצמה. אז אומרת על זה המשנה, שאם בשעה שצולים את הקורבן פסח, נגע הקורבן בחרסו של תנור. הקורבן פסח עצמו הרי היו מעמידים אותו על גבי שיפוד. והקורבן רק היה על השיפוד עצמו שהוא מעץ. אבל אם בטעות הבשר של הקורבן נגע בדופן של התנור, שעשויה מחרס, שהדופן הזאת היא רותחת מהחום של האש, יוצא אם כן שהיא קצת מסייעת לצליה של אותו קורבן פסח, אז את אותו חלק שנגע בתנור, שהוא ניצלה על ידי התנור, צריך לקלוף אותו, יקלוף את מקומו. זאת אומרת, מקלפים קצת כדי קליפה, זה שיעור מאוד מאוד דק, קולפים. באותו מקום כמובן שנגע בחרס, את החתיכה הזאת היא מורידים. אם נטף מרוטבו, הרוטב של הבשר טפטף על החרס, ומהתנופה זה חזר, כמה מהטיפות חזרו חזרה אל תוך הבשר, חזר אליו ונבלע בתוך הקורבן פסח, אז הרוטב הוא נספק בתוך הבשר, לכן פה לא מספיק לקחת את העובי הדק של כדי קליפה, אלא כאן ייטול כדי נטילה, שיעור של אצבע, ייטול את מקומו, ממש חתיכה יותר עבה. אם נטף מרוטבו של הקורבן פסח על הסולת, שיש בקרקע של התנור, יש סולת רותחת, והרוטב של הבשר טפטף לתוך הסולת הרותחת, ובעצם הסולת הרותחת עכשיו צולה את הרוטב הזה, יוצא אם כן שהרוטב הזה נאסר. למה? כי זה קורבן פסח שלא ניצלה באש אלא מהחום של הסולת. אבל מכיוון שהוא מורבב לגמרי בתוך אותו מקום בסולת, יקמוץ את מקומו, ייקח כדי את כל האזור של הסולת, יוציא ואסור באכילה הסולת הזה שמורבב עם הרוטב, כי הרוטב הזה לא ניצלה על ידי האש, אלא ניצלה על ידי הסולת, ולכן הוא אסור והוא אוסר את כל הסולת. את כל הסולת שבו הוא כמובן מתערבב, רק במקומו. אלה הם השלושה מקרים שעליהם נתן הרב את דברי תורה שלו, דברי האגדה שלו. אומר ככה, הרי ידוע שעם ישראל שנכשלים לפעמים בדבר חטא, הנביא הושע, פרק ז', פסוק ד', ממשיל אותם כמו תנור בוערה מאופה, כמו תנור שהיא בוערת על ידי שהאופה הבעיר את התנור. זאת אומרת שתנור מרמז על אדם שהוא נמשך לדבר עבירה חלילה. והרי האדם משול כחרס, אדם משול כמו חרס כידוע. אומר, אז אנחנו נחשבים כמו תנור חרס. ואם הפסח, אומר פסח מרמז פה, סך, פה שמדבר, אומר, אמנם אנחנו לא לב שסך, זה לא דברים היוצאים מן הלב, גם אם זה רק פסח, אנחנו מוכיחים, כי זה התפקיד של, שיש מצווה תוכח, תוכח את עמיתך במקרים מסוימים, אפילו שזה לא דברים היוצאים מן הלב, זה רק יוצא, רק מהפה זה יוצא, פסח, אם נגע פסח בחרסו של התנור, זאת אומרת שהוא נתן מוסר לאותו יהודי, אז זה משפיע קצת, יקלוף את מקומו, דנו זה משפיע כדי קליפה. אמנם שהפירוש הפשוט יקלוף את מקומו של הקורבן פסח, זה כאילו של המוכיח, אבל בדרך רמז הוא אומר יקלוף את מקומו, הכוונה זה כאילו משפיע קצת על התנור עצמו, על אותו בן אדם שקיבל את המוסר. אומר, ויש במקרה אחר, שזה נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו, זאת אומרת הקורבן פסח עצמו גם כן נכלל במוסר שהוא נותן. ואת זה חוזר אליו בסוף המוסר שהוא נותן, הוא נותן לא רק לציבור, אלא הוא גם כן נותן לעצמו. כולנו צריכים להתחזק, הוא אומר. זה משפיע, הדברים משפיעים הרבה יותר. ואז הוא אומר, איטול את מקומו צריך לקחת כדי נטילה. זאת אומרת, זה משפיע הרבה יותר הדברים, שאז צריך לקחת לא רק כדי קליפה שזה דק, אלא כדי נטילה שזה יותר. הוא אומר, ואם נטף מרוטבו על הסולת, סולת זה מרמז על הצדיקים הירי שמיים, שהם כסולת נקייה, שהם עם נשמה תאורה, אז אם יש בין השומעים צדיקים ששומעים את הדברי תורה, אז שומע זה כאילו שהוא אומר, אז אם כן זה כאילו הם אלה שנותנים את המוסר, אז זה משפיע מאוד הרבה, ואז יקמוץ את מקומו, אז צריך לקחת באמת שיעור מאוד מאוד גדול, והוא סיים ואמר, הוא כותב את זה בלשונו, אחד בקדושי מלחמת העולם השנייה, הוא אומר, מצד עצמי אני מרגיש שאין אני כדאי לתת מוסר לעם השם, איך אני אתן מוסר? אבל הנני כולל עצמי בתוכחתי, וגם אני כולל את עצמי ביחד עם כולם, ולכן המוסר שלי זה לא מוסר שאני נותן לכם, אלא אנחנו כולנו מתחזקים יחד, הוא אומר. וגם יש בהציבור יראי השם אשר ישמעו ויכוונו לשם שמיים, ובכוח השומעים יש לקוות שיעשו דבריי אות לטובה. טוב, נעבור להלכה הבאה במשנה. זה סיימנו עם דבריו כמובן של אותו קדוש, זכותו תגן עלינו, השם מקום דמו לעינינו בקרוב. ממשיכה המשנה ואומרת, הרי בשעה שצולים את הקורבן פסח, אפשר לסוך אותו בשמן תוך כדי הצליה. אם סחו את הקורבן פסח בשעת הצליה בשמן תרומה, אז אם חבורת כהנים, כל החבורה של הקורבן פסח הם כהנים, מותר להם לאכול תרומה, יאכלו, מותר להם לאכול את הקורבן פסח עם השמן של התרומה, שניהם מותרים להם. אבל אם החבורה היא של ישראל, אז צריך להוריד את השמן של תרומה, כי הם הרי אסור להם לאכול את השמן של תרומה. אז אם חי הוא, אם סך הוא שמן של תרומה על הקורבן פסח לפני שהתחילו לצלוט אותו, כשזה עדיין היה בשר חי, אז מספיק שידיחנו, ישטוף את הבשר של הקורבן פסח במים. ואז כל השמן של התרומה ישתף. ואם צליהו, אם כבר הספיקו לצלוט את הבשר של הקורבן פסח, ואז כששחים בו שמן, מכיוון שהבשר יתרקח, אז השמן יספג יותר פנימה, יקלוף את החיצון, צריך לקלוף את כל הקליפה, צריך את כל הקורבן להוריד ממנו כדי שיעור של קליפה, זה מה שצריך להוריד. זה לעניין אם סחו את זה בשמן של תרומה. אבל אם סחו בשמן של מעשר שני, מעשר שני נותנים בחלק מהשנים מפרישים מהיבול, חוץ מתרומה שנותנים לכהן ומעשר ראשון שנותנים ללוי, יש מעשר שני שאת זה מעלים ואוכלים בירושלים. אם הוא סך בשמן של מעשר שני את כל הקורבן פסח, אז מעשר שני מותר לאכול בירושלים, אבל יש פה הגבלה בכל זאת. לא יעשינו דמים על בני החבורה. דהיינו שלא יתחלק עם בני החבורה בכסף גם בדמי השמן. אם הוא זה שבא לתת את השמן של המעשר שני שבזה הוא סך את הקורבן פסח, אז בעוד שבני החבורה כולם הרי מתחלקים בשווי של הקורבן פסח. נאמר, נמנו כאן 10 אנשים על החבורה של הקורבן פסח, והקורבן עולה, נאמר, סכום של 1,000 דינרים, אז כל אחד נותן 100 דינרים. אבל צריכים שכל אחד ייתן חלק רק על הקורבן עצמו, אבל על השמן אסור להם להתחלק בכסף. למה? כי אם הוא יקבל כסף גם תמורת השמן של המעשר שני, יוצא אם כן שהוא מוכר מעשר שני בירושלים, וזה אסור. לפי שאין, הבח גורס, מוכרים, אין מוכרים מעשר שני בירושלים. הגמרא עוברת להלכה מאוד 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 מצויה בדיני כשרות, והיא מביאה בהמשך הוכחות מהמשנה שלנו לאחת הדעות בוויכוח בעניין של הנושא שעליו אנחנו כרגע נעסוק בדיני תערובת לעניין כשרות. כשמתערבים, נאמר בשר מתערבב בחלב, או דבר של איסור מתערבב בדבר של היתר, האם זה אוסר או שזה לא אוסר, אז הגמרא מביאה פה כלל, התמר. אם למשל נפל בשר חם לתוך חלב חם, אז אם כן, נהיה פה תערובת, ומכיוון ששניהם חמים, אז ודאי שהחלב מתערבב חזק בתוך הבשר בכל הבשר, והוא אוסר את כל הבשר, ובזה אין שום ויכוח, דברי הכל אסור. כולם יודעים שהתערובת הזאת היא אסורה משום בשר וחלב. ואם נפל צונן לתוך צונן, שכשהם צוננים אז החתיכה לא בולעת, אלא מספיק לשטוף אותה, אז דברי הכל, ברגע שאתה שוטף את החתיכה, הוא מותר. אבל אם נפל, נאמר, בשר חם לתוך חלב צונן, או בשר וצונן לתוך חלב חם, פה יש ויכוח, האם אנחנו מחשיבים את זה כמו תערובת של דבר חם, שזה נחשב שזה מתערבב וזה נאסר, או שאנחנו מחשיבים את זה כתערובת של דבר קר, דבר צונן. מה משפיע? זה שלמעלה, החתיכה שהגיעה מלמעלה, או החתיכה שנמצאת למטה, או החלב שנמצא למטה? בזה יש ויכוח. רב אמר, אילאה גבר. מה שלמעלה הוא גובר על מה שלמטה. אם מה שלמעלה הוא חם, אז הוא מחמם את מה שלמטה, וזה נחשב שניהם חמים ושניהם נאסרים. אם זה שלמעלה הוא צונן, אז הוא מצנן גם את מה שלמטה, נאמר את החלב שלמטה, הבשר מלמעלה, אם הוא צונן, הוא מקרר את החלב שנמצא למטה, וזה נחשב כמו תערובת של צונן, והם לא נאסרים. זה דעתו של רב. ושמואל אמר, תתה הגבר, מה שלמטה גובר מה שלמעלה. ואם מה שלמטה הוא חם, אז הוא מחמם את מה שמגיע מלמעלה, ואם מה שלמטה צונן, הוא מקרר את מה שמגיע מלמעלה. אז הוויכוח. לפי דעתו של רב, מה שלמעלה גובר, ולפי דעתו של שמואל, מה שלמטה גובר. דרך אגב, שמואל, האות האחרונה זה למד, מלשון למטה. מה שלמטה גובר. בשביל להכריע מי מביניהם ההלכה כמותו, מי מבין רב לשמואל הלכה כמותו, הגמרא מנסה להוכיח מהמשנה שלנו ראיה לרב שמה שלמעלה הוא זה שגובר. תנן במשנה שלנו למדנו, נפל מרוטבו, טפטף מהרוטב של הקורבן פסח בשעה שהוא ניצלה, על החרס, על התנור, על החרס של התנור, וחזר אליו, זה ככה נתן כזה, הטפטף והטיפה חזרה לתוך הבשר של הקורבן פסח. אז הטיפה הזאת, הרי זה ניצלה, זה התבשל מהדופן של התנור, אז אם כן, זה קורבן פסח שנאסר, כי הוא לא נצלל מהאש, והקורבן פסח שנאסר אחרי זה נספג בתוך הקורבן פסח כולו, אז לכן צריך, אומרת המשנה, להוריד את אותו חלק. כמה צריך להוריד? ייטול את מקומו, כדי נטילה. כסל כדתך, בשביל להוכיח, כמו דעתו של רב, אז רצינו ללמוד שהמשנה מדברת בחרס צוננת. שהתנור עדיין צונן, עוד לא התחמם. אז אם כן, למה אתה אומר שהרוטב הזה ניצלה לא מהאש, אלא מהחרס? כי הרוטב רותח, והוא מחמם את החרס. ואז החרס שהתחמם, מחמם שוב את הטיפה הזאת של הרוטב. אז בישלמה לרב דאמר, אילה הגבר, זה טוב לפי דעתו של רב שאומר שמה שלמעלה הוא זה שמשפיע. משום הכי, לכן מובן למה המשנה אומרת שהרוטב הזה ניצלה, כי הוא קודם כל הרוטב הרותח, שהוא העליון, הוא זה שגבר על החרס שלמטה וחימם אותו, ואז אחרי שהחרס שלמטה התחמם, הוא צלה את ה... הוא המשיך את הצליעה של הרוטב, אז אם כן הרוטב הזה הוא לא רק צליעה, שלא ניצלה גם מהחרס של התנור. לכן ייטול את מקומו, למה? כמו שאמרנו, דאזל רוטב שלמעלה, הרוטב שלמעלה הולך, הוא מרתח לחרס שלמטה, הוא מרתיח את החרס שלמטה שהצונן עושה אותו רותח, ועכשיו כשהחרס שלמטה רותח, הדר חרס, חוזר החרס, מרתח לרוטב. הוא זה שעכשיו מרתיח וצולע את הרוטב. אז הרוטב הזה הוא לא צליעה, שהוא ניצלה מהחרס. וכי הדר רוטב הפסח, כשהוא חוזר אחר כך והוא נספק בתוך הבשר של הקורבן פסח, שהוא התבשל הרי מהחרס, כמתווה פסח מחמת חמימותא דחרס, יוצא שהקורבן פסח עכשיו יש פה נספג בו מהרוטב שהוא התבשל או ניצלה מהחמימות של החרס, לא מהאש, אז אם כן יוצא שהקורבן פסח הזה יש בו חלק שהוא לא ניצלה מהאש, שלא ניצלה מהחמימות של החרס. ורחמנה אמר צלי יש, הרי התורה הקדושה אומרת, שהקורבן פסח צריך כולו שיהיה צלי רק על ידי האש ולא על ידי דברים אחרים ולא צלי מחמד דבר אחר, לכן צריך להוריד את החלק שנבלע בו מהרוטב הזה. זה מובן לפי דעתו של רב. אלא לשמואל דאמר תתאה גבר, לפי דעתו של שמואל שמה שקובע זה החלק שלמטה, הרי החרס כיוון שהוא צונן והוא למטה, כיוון לצונן הוא הקורא מעיקר לי לרוטב, אז הוא משפיע על הרוטב הרותח ומצנן אותו. אז אם כן, הוא לא רק זה שהוא לא מבשל את הרוטב, אלא להפך, הוא מצנן את הרוטב הזה. אז אם כן, הרוטב לא התבשל מהחרס, אז מה אכפת לך שהרוטב חוזר חזרה לקורבן פסח, לבשר של הקורבן פסח? הרי הרוטב הזה הוא גם נחשב צלי יש, לא ניצלה ממנו שום דבר, מחמת החרס, המה ייטול את מקומו. מתרצת הגמרא, עלה בדעתך בהתחלה לומר, שמדובר פה שהחרס הוא צונן, אז כנראה שזה לא נכון. כמו דאמר רבי ירמיה אמר שמואל במקרה הבא, שמדובר בסולת רותחת, אז ההכנה משאין סולת, אנחנו מדבר פה, שמדובר בחרס רותח. אז אם כן נפלה הטיפה רותחת של הקורבן פסח, נפלה לתוך החרס הרותח של התנור, והחרס הרותח הזה הוא כן משפיע על הטיפה הזאת וצולה אותה, לא צליה של הצליח של החרס, ואם כן הטיפה הזאת נאסרה, וכשנספגת שוב בתוך הבשר של הקורבן פסח, צריך להוריד את החתיכה שבה היא נספגה, כדי שהקורבן פסח לא יאסר. הגמרא מביאה ראיה נוספת לרב וקושיה על שמואל, מהמשך המשנה. תנן נטף מרוטבו של הקורבן פסח, אם מקודם דיברנו שהוא נטף על גבי התנור, על הדופן של התנור, פה אנחנו מדברים שהוא נפל על סולת שהייתה מונחת למטה, איזשהו על סולת, כמח סולת כזה. נפל מרוטבו על הסולת, נטף מרוטבו על הסולת, אומרת המשנה, אז כל הסולת הזאת נאסרת, ויקמוץ את מקומו. ואנחנו ביארנו במשנה למה, מכיוון שהסולת הזאת היא רותחת, שזו המסקנה שבסוף הגמרא תגיד, ואם כן יוצא שהסולת הזאת היא צולה את הרוטב, אז הרוטב הזה הוא לא צלי אש, אז הוא אוסר את כל הסולת, כי הרוטב נאסר, הוא אוסר את כל הסולת. אבל הגמרא בהתחלה הבינה, כסר כדתך לא מדובר בסולת רותחת, אלא בסולת צוננת. ואם כן, למה שהרוטב הזה יאסור את הסולת? ביש למה לרב דאמר אילה הגבר, לפי דעתו של רב זה מובן שהוא סובר שמה שלמעלה הוא זה שמשפיע, אז כאן הרוטב למעלה, והוא רותח, אז אם כן הוא מחמם את הסולת, והסולת הופכת להיות רותחת, ואז היא צולה את הטיפה הזאת, אז אם כן הטיפה הזאת נצלטה לא על ידי אש, אלא על ידי הסולת הרותחת, מובן למה היא נאסרת ואוסרת את הסולת. זה מה שהוא אומר. משום מה היא יקמוץ את מקומו, אני מבין למה כל הסולת נאסרת וצריך מלוא אגרוף, כל המקום ששם הטיפה נספגה, צריך להוציא את זה החוצה כי זה נאסר. מה הסיבה? כי אמנם הטיפה, הסולת הייתה צוננת, אבל תפטף עליה טיפה מהקורבן פסח הרותח, דמרתח לילה סולת, אז הטיפה הרותחת הזאת של הקורבן פסח מרתיחה את הסולת שנמצאת למטה. דהדר הודרני, דהדר שנמצא סביב הטיפה הזאת, הטיפה הזאת מרתיחה את כל הסולת שנמצאת מסביבה. והדרה סולת, אחר כך אחרי שהסולת ניתה רותחת, היא חוזרת ומרתיחה ללידידי, היא מרתיחה שוב את הרוטב. אם כן נמצא כמית וי רוטב מחמת חמימות עד הסולת, יוצא שהרוטב ניצלה על ידי החום של הסולת. רחמנה אמר צלי אש, תורה אומרת שצריך לצלות את הקורבן פסח רק על ידי אש עצמה, ולא צלי מחמת דבר אחר, לא שהיא תצלה על ידי הסולת, על ידי דבר אחר, אז מובן למה זה נאסר, אלא לשמואל דאמרת אתה הגבר, לפי דעתו של שמואל שמה שקובע ומשפיע זה מה שלמטה, אז סולת, הרי כיוון דצוננת היא, כיוון שהסולת היא לא רותחת אלא היא צוננת, אז מה שלמטה הוא צונן, אז מה שמשפיע זה הצונן, אז כמה יקר לי, הקורא כמה יקר לי, אז אם כן הוא מקרר את הטיפה, הסולת מקררת את הטיפה של שנטפה מהקורבן פסח, הרוטב שנטף מהקורבן פסח, והיא מצננת אותו. אז אם כן, מה הבעיה בזה שהטיפה הזאת מתערבבת בסולת? הרי הטיפה הזאת לא נצלטה על ידי שום דבר אחר, אז למה זה אוסר את הסולת? כיוון, לצוננת היא הקורא כמה יקר לי, כמו שאמרנו, כיוון שזה צונן, זה מקרר הרי את הטיפה. אז למה להיקמוץ את מקומו? מה האיסור שנאסר או נאסרה אותה טיפה? למה היא אוסרת את כל הסולת שצריך לקחת את כל מקומו? אמר רבי ירמיה, אמר שמואל, במשנה שלנו מדובר בסולת רותחת. כיוון שהסולת היא רותחת, אז היא כן צולה את הטיפה של הרוטב, ואז אם כן יוצא שטיפה של הרוטב נצלטה לא על ידי אש, אלא על ידי אותו סולת, והיא נאסרת, כי הרי לא, היא צריכה להצלות רק על ידי האש, כיוון שהיא אסורה, היא אוסרת כבר את כל הסולת שסביבה. מביאה הגמרא ראיה נוספת לרב מהמשך המשנה, וזה כמובן יהיה קושיה על שמואל. תנן, למדנו שאם סחו את הבשר של הקורבן פסח בשמן, שמן זית של תרומה. עם חבורה של כהנים, עם חבורת כהנים, בשבילהם זה טוב. גם קורבן פסח, אכילת קורבן פסח וגם אכילת תרומה, יהיה להם מצווה כפולה. יאכלו, אין בזה בעיה. אבל אם החבורה של הקורבן פסח היא חבורה של ישראל, שאסור להם לאכול תרומה, הם צריכים להוריד את השמן הזה, אם הבשר של הקורבן פסח עדיין לא נצלה, חי הוא, אז מספיק ידיחנו, מספיק להדיח את הבשר, כי כשהוא עדיין חי, אז לא, השמן לא נספק בתוכו, מספיק להדיח אותו במים. אבל אם צלי הוא, מרגע שכבר צלו את הקורבן פסח, אז הבשר יתרקח, ולכן השמן של התרומה נספק בו פנימה, יקלוף את החיצון, צריך כדי קליפה להוריד. ביש למה לרב, דברי המשנה האלה מובנים לפי דעתו של רב דאמר אילה הגבר, שמה שלמעלה הוא זה שגובר, השמן של התרומה הוא הרי צונן, והוא טפטף על הבשר של הקורבן פסח, אמתו לאחי, סגי, לי בקליפה. בשביל זה, וזה הסיבה, שהשמן לא כל כך מחלחל פנימה לתוך הצלי של הקורבן פסח, כי הוא הרי צונן, לכן מספיק להוריד כדי קליפה. משום דעילה, צונן הוא, כי השמן שנמצא למעלה הוא הרי צונן. אלא לשמואל דאמרת תא גבר, שלפי דעתו של שמואל, מה שקובע זה מה שלמטה, דיינו הקורבן פסח שנצלה, אז אם הוא צלי והוא רותח וטפטף עליו טיפה של שמן של תרומה, וזה חבורה של ישראל שאסור להם לאכול תרומה, אז שמן הזה הרי גם כן נהיה רותח, אז אם כן זה רותח לתוך רותח, הכל פה נאסר, הכל הופך להיות כמו תרומה. אלא לשמואל דאמרת אתה הגבר, כיוון דחם הוא, הקורבן הרי חם והוא למטה, אז הוא מחמם גם כן את השמן שהיה צונן שנמצא למעלה, מבלבלה הוא בולע את השמן לכולו, ומה יסג לי בקליפה? למה מספיק להוריד שכבה דקה כדי קליפה? ניצר לגמרי, תאסור את כל הקורבן, כי הרי חם לתוך חם, כולו נאסר, כמו שאמרנו. תרץ את הגמרא, מתי אנחנו אומרים שכשחם יתערבב עם דבר חם אחר, שניהם נאסרים לגמרי. זה דווקא מדובר כשיש פה ממש התערבב, התערבבו יחד. אבל לעומת זאת, שאני שיחה, כאן כשאתה רק סך, קצת, שכבה דקה של שמן על גבי הבשר של הקורבן פסח, זה משהו באלמה דוידה. זה נספג ממש משהו, נספג כלשהו, זה לא נספג בתוך כל הבשר, לכן מספיק להוריד כדי קליפה. אחרי שניסינו להוכיח לרב משלושה חלקים בדברי המשנה, ולהקשות על שמואל, ושמואל תירץ את כל הקושיות, הגמרא עכשיו דווקא מביאה ברייתא ראיה לשמואל. תניא כבתי דשמואל, שאנחנו אומרים, שמה שלמטה הוא זה שגובר. חם לתוך חם. הברייתא אומרת שמתערבב דבר חם לתוך דבר חם אחר, אסור. התערובת נאסרת. כמובן, מדובר פה בשר לחלב, או דבר איסור בדבר של יתר, הכל נאסר. וכן, צונן, שהוא למעלה, שנתן לתוך חם שלמטה. מי גובר? אומרת הברייתא, אסור. למה? כי זה שלמטה גובר, החם הוא זה שגובר, הוא מחמם גם את הצונן, ואז זה חם לתוך חם, שניהם נאסרים. ואם זה הפוך, חם לתוך צונן, הצונן הוא למטה, הוא זה שגובר כמו שכבר ראינו, אז לכן זה לא נאסר כולו. וכן, צונן לתוך צונן ודאי שלא נאסר כולו, לכן מדיח, מספיק לשטוף את היתר, שירד ממנו כל האיסור, והוא כולו מותר. שואלת הגמרא, רגע, צונן לתוך צונן, אני מבין למה מספיק מדיח, אבל אם נפל חם לתוך צונן, מספיק שמדיח? מה? אמנם אני אומר שמי שגובר זה זה שלמטה הצונן, אבל עדיין, מה שלמעלה היה חם. כיוון דחם הוא, אמנם שהצונן שלמטה מקרר אותו, אבל לוקח לו זמן לקרר. עד אם יקר לי, אי אפשר דלא בלה פורטה, הרי בינתיים עד שהצונן שלמטה אמנם מקרר את החם שלמעלה, לוקח קצת זמן, בינתיים עד שהוא מתקרר, אז החם קצת כן נספג בבקר שלמטה ואוסר אותו. אז לפחות כדי קליפה מיני באי, תחתוך לפחות שכבה דקה כדי קליפה, אומרת הגמרא נכון, אלא אם החם לתוך צונן קולף כדי קליפה. מה שאמרנו מדיח, זה דווקא כשצונן נפל לתוך צונן, רק אז נספיק שמדיח. אז יש כאן בעצם שלושה שלבים. אם חם לתוך חם, כל היתר נאסר. אם חם לתוך צונן, מספיק כדי קליפה. אם צונן לתוך צונן, אז מספיק שטיפה. עוד ראיה לשמואל מברייתא, תניא אידך, בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח, אז ברור ששניהם נאסרים. וכן, צונן שנפל לתוך חם, מי גובר, הצונן שלמעלה או החם שלמטה? אומרת הברייתא, אסור. זאת אומרת שהחם שלמטה מחמם את הצונן שלמעלה, וזה נחשב כמו חם לתוך חם, לכן זה גם כן נאסר. אז יש כאן ראיה לשמואל שמה שלמטה גובר. אבל אם זה הפוך, חם שיתערבב לתוך צונן, אז, כמו שאמרנו קודם, צריך להוריד כדי קליפה, וצונן לתוך צונן מדיח. הגמרא הבינה בהתחלה שחם לתוך צונן גם כן מדיח. שואלת הגמרא למה? כיוון דחם הוא, אמנם הוא נפל לתוך צונן, אז הצונן מקרר אותו, אבל עד המקר לי, עד שהוא יקרר את החם, אי אפשר דלא בלה פורטה. לא יכול להיות שהוא לא, הקר לא בלה קצת מהחם, קליפה מי אני ביי, אז אם כן, לפחות תוריד כדי קליפה מהדבר של היתר, עונה הגמרא נכון, כמו שאמרנו מקודם, אלא אימה חם לתוך צונן קולף, אם נפל דבר חם על דבר צונן, אז אמנם שהצונן הוא גובר והוא מצנן את החם, אבל מכיוון שבינתיים עד שהוא צינן את החם, אז החם האסור נספג קצת בצונן היתר, אז לכן, צריך להוריד כדי קליפה, רק אם זה צונן לתוך צונן, ששניהם היו צוננים, זה לא נספק בכלל, האיסור לא נספק בכלל ביתר, מספיק שהוא מדיח בצורה חיצונית את האיסור שנמרח קצת על היתר. אמר מר, למדנו בברייתא שאם צונן נפל לתוך צונן, מספיק שמדיח. למה? כי לא נבלה שום דבר ביתר, לא נבלה מהאיסור ביתר, כי היתר והאיסור שניהם צוננים. אמר אבונה, נכון, שניהם צוננים, באמת הם לא בולעים, אבל זה דווקא אם זה לא מלוח. לא שנו אלא שלא מלאכו, אבל מלאכו אסור. דאמר שמואל, מליח הרי הוא כרותח. אז אם כן זה נאסר. וכן, כבוש, אם אתה כובש דבר בתוך חומץ, הרי הוא כמבושל. אז אם כן, אם אתה כובש בשר בחלב, או יתר ואיסור, הם נאסרים. זה נחשב כאילו הם התבשלו יחד. עכשיו, כמה מלוח, מה, טיפת מלח זה כבר נקרא מבושל? לא. אמר ראווה, הדה אמר שמואל מרליח, הרי הוא כרותח, לא אמרן אלא, שזה כל כך מלוח, שלא נאכל מחמת מלכו, אלא אם כן הוא שוטף אותו מהמלח. אבל נאכל מחמת מלכו, זה לא נחשב מלוח, וזה לא נחשב כרותח. מספר את הגמרא, שבאמת, האפשרות למדוד, האם זה מספיק מלוח או לא מספיק מלוח, כדי להחשיב אותו כרותח, או כדי להחשיב שהוא לא רותח ולהתיר אותו, צריך בשביל זה שיקול דעת מאוד דק, שלא כל אחד יכול לעשות כזה שיקול דעת. ההוא בר גוזלה, היה גוזל שחוט, צונן, דנפל לקדה דקמחה, שנפל לתוך קד שהיה בו מטבל כזה, שהיה חלבי. קדה דקמחה זה הכוונה למה שאמרנו בתחילת המסכת שם, לעניין חמץ, דיברנו על קוטח, ששמים בו מי חלב, שמים בו פירורי לחם וכל זה, זה הכוונה קדה דקמחה, שמצד אחד יש בו גם חלב, אז נפל פה בשר לתוך חלב, אבל הבשר היה צונן, הגוזל השחוט היה צונן. אבל מה? הוא היה מלוח. בכל זאת, שריה רב חיננה, התיר רב חיננה את הבשר הזה, כי זה היה צונן, אמנם הוא היה מלוח, אבל הוא התיר את זה. רב חיננה ברי דה רבה מפשרוניה התיר את זה. אמר רבה, עליו אני סומך. מה נחכים למישרא מילתא? כי אילו רב חיננה ברי דה רבה מפשרוניה דגברא רבה הוא. מי חכם להתיר את הגוזל הזה למרות שהוא מלוח? ולומר שהגוזל הזה, למרות שהוא קצת מלוח, זה לא נקרא מלוח מלא אחרי קרתח, אלא הוא נאכל מחמת מלכו. צריך רק דווקא אדם כזה חכם, כמו רב חיננה, הבן של רבה, שהגיע ממקום שנקרא פשרוניה. דגברא רבה הוא, אדם גדול. אולי זה שהזכירו את השם מקום שלו, זה כדי לעשות לנו סימן. פשרוניה זה מלשון פושר, שהוא סובר שהמלוח הוא לא רותח, אלא הוא פושר. בכל אופן, זה, כמובן בשביל הסימן זה ודאי טוב. כי זה היה נאכל מחמת מלכו. אמר לך, כי רב חיננה יסביר למה הוא התיר, כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, מתי דבר מלוח נחשב רותח, כשאין נאכל מחמת מלכו, שהוא כל כך מלוח, שאתה לא יכול לאכול אותו בלי לשטוף אותו מהמלח לפני כן. אבל היי, הגוזל הזה אמנם היה מלוח, אבל נאכל מחמת מלכו, אפשר לאכול אותו עם המלח שלו, אז אם כן, זה לא כרותח וזה מותר. ואני מילי, מתי אני אומר שאם יש קצת מלח בבשר, אבל הוא נאכל מחמת מלכו, אז אפשר, אם הוא יתערבב בחלב צונן, מספיק להדיח אותו, דווקא אם הבשר הזה הוא חי, שהוא עדיין לא יתרקח, אבל אם הבשר הזה הוא צלי, שהוא כבר יתרקח, באה קליפה, אז כן צריך להוריד כדי שיעור של קליפה, כי הוא כבר כן בולע. ולא אמרן שצלי מספיק לו כדי קליפה, אלא דלת בי פילי, שאין סדקים בבשר, שלא עשו לו חתכים בבשר הזה. אבל אית בי פילי, אם יש חתכים בבשר, בדרך אותם חתכים נספג החלב, אסור, אז הוא נאסר הבשר מהחלב. ואם מטובל בטבלי, גם אם הגוזל טיבלו אותו בטבלינים שמרקחים אותו, אז הוא בולע את החלב, אסור, למרות שהוא צונן, הטבלינים מרקחים אותו, והוא סופג גם דבר של צונן. כאן הגמרא עוברת לעסוק בעמוד הבא עד המשנה, בעניין אחר, עניין של ריח. האם ריח אוסר בבשר בחלב, באיסור ויתר? האם ריח אוסר? מה שייך שריח יאסור? אם יש בשר נבלה, שצלו אותו יחד עם בשר כשר, ויש ריח מהבשר נבלה שנספג בבשר הכשר, האם הוא אוסר את הבשר הכשר? או שמכיוון שאין ממשות מהאיסור בבשר הכשר, אז הבשר הכשר לא נאסר. אמר רב, לפי דעתו, ריח כן אוסר. לכן, בשר שחוטה, בשר כשר, שמן שיש בו שומן, ולכן הוא גם כן מייצר ריח, שצלעו באותו תנור עם בשר נבלה, אפילו שהבשר נבלה הוא כחוש ואין בו שומן והוא לא נודף מנו ריח, בכל זאת הבשר הכשר נאסר, הוא אסור. למה? הרי גם אם אתה אומר שריח משפיע, הרי הבשר הנבלה הוא כחוש, לא יצא ממנו, אין לו שומן, אז אין לו ריח כל כך שיאסור את הבשר הכשר. התשובה היא, מה הייתה? מה? כי מפתמי מהדדי, הם מתפתמים אחד מהשני, הריח של הבשר הכשר נודף לבשר הנבלה, ואז הבשר הנבלה נספג בו הריח מהבשר הכשר שהוא שמן ויש בו ריח, ואז הוא משפיע את הריח בחזרה אחרי שהבשר הנבלה קיבל את השומן, התפתה מהריח מהשומן. אז אם כן, עכשיו השומן הזה נאסר, אחרי זה השומן הזה חוזר חזרה, במהלך האפייה זה מתרבב ככה, כל העדים וכל האשן וכל הריח, מתרבב יחד בחזרה לבשר הכשר. ולוי אמר, לפי דעתו ריח לא אוסר. לכן הוא אומר, אפילו בשר שחוטה כחוש. הבשר הכשר אין בו שומן, אין בו ריח. שצלעו עם בשר נבלה שמן, והבשר הנבלה יש בו ריח, וצלו אותם יחד באותו תנור, בלי שהם יגעו כמובן זה בזה, מותר. מה הייתה? מה? ריחה בעל מהו. מה הסיבה? כי זה רק ריח, מה שנקלט בבשר הכשר מהבשר הנבלה. וריח עליו מילתאי, הריח לא עושה בליעה ולא אוסר. וככה באמת הוא פסק לוי, שריח לא אוסר. אביד לוי עובדה, באמת הוא יתיר, עשה מעשה, בירש גלותה בביתו של ראש הגולה, אדם חשוב מאוד, יתיר. כשצלו בתנור אחד גדי ודבר אחר, חזיר, הוא יתיר את הגדי. למה? כי אמנם יש פה ריח מהדבר אחר, אבל אמנם הוא נספק בגדי, אבל זה לא נחשב בליה וזה לא אוסר את הגדי. שואלת הגמרא, לוי, אתה אומר שריח זה לא נחשב בליה? מיטיבי, יש לי קושייה לך מברייתא. אין צולין שני פסחים בתנור אחד. אין צולין אותם כאחד. למה? מפני התערובת. אפשר להסביר שני הסברים. מה הכוונת התערובת? הסבר ראשון, שמתערבב הריח של בשר אחד בבשר אחר, בקורבן פסח אחד, ריח שלו מתערבב בריח של קורבן פסח אחר, מתערבבים הריחות זה מזה, והדין הוא שכל קורבן פסח צריך לאחל רק לחבורה שלו, ואם יש בקורבן פסח הזה ריח מקורבן פסח של חבורה אחרת, אסור לבני החבורה הזאת לאכול מהבליעות של בשר קורבן פסח של חבורה אחרת. אז אם כן, זה הסבר אחד מה הכוונת הערובת. הסבר שני מה הכוונת הערובת, כדי שלא יחליפו ביניהם, שלא חבורה א' תיקח את הקורבן פסח של חבורה ב'. אז הגמרא כרגע הבינה מה הכוונה מפני התערובת, מה אליו? תערובת טעמים, כמו ההסבר הראשון שהסברנו, שקורבן פסח אחד נותן טעם בקורבן פסח השני, ואז אם כן יוצא שהקורבן פסח א' יש בו טעם של קורבן פסח ב', ועכשיו כשבני חבורה של קורבן פסח א' יאכלו את הקורבן שלהם, הם יאכלו גם את הטעם של הקורבן פסח ב', אסור להם. ככה הגמרא הבינה בהתחלה. וכאשר ללוי, כי הרי לפי דעתו של לוי, בזה שהם צלו בתנור אחד, שני קורבנות פסח, נכון שיש ריח שעובר מאחד לשני, אבל זה לא נקרא בליעה, ריח זה לא נקרא בליעה, אז למה זה בכל זאת נאסר? לכן, דוחה הגמרת הקושייה, לא, תערובת לא הכוונה שהטעמים מתערבבים, אלא מפני תערובת גופים, חושבים שמה יתחלף, קורבן פסח א' יקחו חבורה של קורבן פסח ב', וקורבן פסח ב' יקחו את זה החבורה של קורבן פסח א', יתחלף ביניהם. החינם מסתבר, באמת מסתבר ככה לבאר את הברייתא, שהתערובת הכוונה שיתחלפו הקורבנות. וקטני סייפה, כל כך אנחנו אוסרים שחוששים שמה יחליפו ביניהם, אפילו אם קורבן פסח אחד זה גדי מאז, וקורבן פסח אחר זה טלה של כבש. איך תחליף ביניהם? בכל זאת חוששים שיחליפו. אי אמרת בשלמה מפני גופים שחוששים שיחליפו את הקורבן, זה ייקח את של השני והשני ייקח את של הראשון. אז מובן, למה אומרים? אפילו... היינו דקטני, אפילו גדי וטלה, שזה באמת חידוש, שלא כל כך חוששים שהם יחליפו ביניהם. אולי נאמר שאין בעיה לצלות אותם באותו תנור, לכן מחדשים שבכל זאת זה אסור, כי חושבים שהם יחליפו ביניהם. אלא יאמרת מבני תערובת טעמים, עם הסיבה שאסור לצלות באותו תנור שני קורבנות פסח, כי חוששים שטעם של קורבן אחד יעבור לקורבן פסח השני, כן, טעם של קורבן פסח אחד יעבור לשני, ושל השני יעבור לראשון. אז אם כן, מה זה משנה גדי טלה? יש לנו פה בעיה, לא בטעם, לא משנה לנו אם זה גדי או טלה, משנה לנו אם זה קורבן פסח של חבורה א' או קורבן פסח של חבורה ב', אסור שיכנס טעם של אחד לשני. אז מה החידוש הגדול בגדי וטלה? אז אם כן ראיה, כן, מה לגדי וטלה, מה לגדי וגדי? אין הבדל, אלא רואים מפה שבאמת התערובת שחוששים לה, זה שיתערב, עדיין שיתחלפו שתי הקורבנות וחבורה אחת תיקח את הקורבן פסח של חבורה אחרת, שזה אסור. שאלת הגמרא, אז אלא מאי? אתה כל כך ברור לך שהברייתא הזאת חוששת רק לתערובת שיתחלפו שתי הקורבנות? על כורכך מפני תערובת גופים מודע אסור, אבל תערובת טעמים, וזה אין בעיה, זה שערי, שערי. אז אם כן זה קשה על דבריו של רב, למה תאבת יובתי דרב? כי רב הרי כן חושש לתערובת של טעמים, שטעם של קורבן פסח אחד יספק בקורבן פסח השני. אמר רב ירמיה, אתה יודע למה פה, אפילו לפי דעתו של רב, לא חוששים לתערובת שטעם של קורבן פסח אחד יעבור לקורבן פסח אחר על ידי הריח? למה? כי כאן אנחנו מדברים, כגון שצלעו בשתי קדרות. בשביל הציור, הגמרא מביאה שכאילו צלו את זה בשתי סירים שונים, שני סירים שונים. אז הריח לא עובר מאחד לשני, כל החשש הוא שזה יתערבב. אבל מה מיד שואלת, בשתי קדרות צל כדתך, הרי אסור לצלות קורבן פסח בתוך סיר. אלא אם כן שתי קדרות. הכוונה היא שהיה ביניהם ערימה גדולה של גחלים באמצע, שזה כמו שהם ניצלו בשתי סירים, בשני סירים שונים. קורבן פסח אחד היה במקום אחד, קורבן פסח שני היה במקום אחר, ואין תערובת טעמים ביניהם. אז מה בכל זאת האיסור? שמה החליפו, ואלה ייקחו את הקורבן פסח של אלה, ואלה ייקחו את הקורבן פסח של אלה. ואחי כאמר, ככה נבהר לפי זה את הברייתא. אין צולין שני פסחים כאחד מפני תערובת. מה היא תערובת? לפי דעתו של רב, הוא יבאר אפילו תערובת טעמים. כי לפי שיטתו, אם מקורבן אחד יוצא ריח, יש בשומן ויוצא הריח לקורבן פסח אחר, אז הקורבן פסח האחר נחשב כמו שיש בו מהקורבן פסח הראשון. ואז אם כן, לבני, נאמר ככה, יש קורבן פסח של חבורה א', קורבן פסח של חבורה ב', אז אם יש לקורבן פסח של חבורה א', יש לו שומן, בזמן שהוא ניצלה, הריח עובר לקורבן פסח של חבורה ב', חבורה ב' יהיה אסור להם לאכול את הקורבן פסח הזה, כי יש בו שומן, יש בו ריח של חבורה א'. חבורה ב' יהיה אסור להם לאכול את הקורבן פסח שלהם, של חבורה ב', כי בקורבן שלהם יש ריח מהקורבן פסח של חבורה א'. אז זה דבר אחד, אם זה בתנור אחד. ואפילו אם התנור הוא גדול ויש ערימה בין שתי הפסחים של גחלים, ערימה גדולה, שזה כמו כן שתי קדרות, דלק התערובת טעמים, פה יש סיבה אחרת שזה יהיה אסור, משום תערובת גופים. חוששים שמה יחליפו, חבורה א' יקחו את הקורבן פסח של חבורה ב', וחבורה ב' יקחו את הקורבן פסח של חבורה א'. וכל כך אנחנו חוששים שיתחלפו הקורבנות, אפילו גדי ותלה שלכאורה הם שונים, ואין חשש שיחליפו ביניהם. אתה יודע, ערב פסח יש זמן של לחץ, חוששים שהם כן יחליפו ביניהם. אז אם כן יש ויכוח בין רב שסובר שריח זה נקרא בליעה, כשריח של דבר אסור הוא נבלע בדבר של היתר, הוא אוסר את הדבר של היתר, לבין דעתו של לוי שאומר שריח, בליעה של ריח לא נקראת בליעה. מביאה הגמרא שאולי נאמר שהוויכוח שלהם כבר נשנה במחלוקת בין תנאים. אמר רב מרי כתנאי, הברייתא אומרת, הרודה, דהיינו שהוא מוציא, פת חמה מתנור, ונתנה על גבי חבית יין של תרומה. אז הפת הזאת, יש חשש, אולי היא שואבת את הריח מהיין של התרומה, ואז היא הופכת להיות כמו תרומה. רבי מאיר אוסר, ורבי יהודה מתיר. רבי מאיר אומר שזה נחשב שזה יש בו בליות של תרומה ולכן הוא אוסר את זה לישראל, ורבי יהודה אומר לא, זה לא בולע בצורה כזאת. ורבי יוסי מחלק, תלוי ממה עשוי הפת. הוא מתיר בפת של חיטים, כי פת של חיטים לא סופגת כל כך. והוא אוסר בפת של סוערים מפני שהסוערים שואבות, הם כן סופגים יותר את הריח של היין של התרומה. עכשיו במה הוויכוח כאן? בין רבי יהודה מול רבי מאיר ורבי יוסי. מה אליו? תנאי, דמר סבר, דעתו של רבי יהודה, שהוא בכל מקרה מתיר את הפת. למה? אפילו אם יש ריח של יין, של תרומה שנספק בלחם, ריח עליו מילטאי. זה לא נחשב דבר של בליעה שיהפוך את הלחם לתרומה. לעומת זאת, רבי מאיר ורבי יוסי, מר סבר, ריח המילטאי. לכן אם זה סופג, אז זה נאסר. אז אולי נאמר שהוויכוח בין רב ללוי זה בעצם מחלוקת תנאים. ללוי אומרת הגמרא שהוא סובר שריח זה לא נקרא בליעה ולא אוסרים, ודאי תנאי היא, הוא ודאי חייב לסבור כמו דעתו של רבי יהודה, כי בפירוש רבי מאיר ורבי יוסי אוסרים, כי הם אומרים שיש פה כן, שזה נחשב בליעה, הריח הזה נחשב בליעה. אבל לרב נעימה תנאי היא, לפי דעתו של רב שאומר שריח שנבלע בתוך דבר אחר, זה נחשב שיש טעם בדבר הזה, וזה אוסר. אולי נאמר שדבריו נשנו רק לפי דעתו של רבי מאיר ורבי יוסי, אבל הוא חולק על רבי יהודה. אמר לך רב, לא. בעצם אפשר לומר שכולם מסכימים שריח שהוא נבלע ביתר, ריח של איסור שנבלע ביתר, ודאי אוסר את היתר. רק כל השאלה, במקרה שאתה שם פת על גבי חבית של יין, האם הפת סופגת בכלל את הריח? זה הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי מאיר ורבי יוסי. אמר לך רב דקולה על מריח המילטאי. כולם מסכימים שכשנספג ריח של איסור בדבר של היתר, הוא אוסר את הדבר של היתר. כי הרי לאו יתמר על עדי האי, וכי לא נאמר לבאר את דברי הברייתא שעכשיו דיברנו לגבי שאדם שם פת על גבי חבית של יין של תרומה, על הברייתא הזאת אמר רבא בר ברכן, אמר בשם ריש לקיש. אם בפת חמה, אם אתה מוריד פת ישר מהתנור, אז זאת אומרת שהיא פת חמה, וחבית של היין של תרומה הייתה פתוחה, לא הייתה מגופה, לא הייתה מחוסה, דברי הכל אסור. גם רבי יהודה היה אוסר. ודאי שהפת סופגת את הריח של היין, של התרומה. בפת צוננת, אם הפת קרה, שכבר התנור הספיק להתקרר ורק אז לקחו את הפת, וחבית סתומה וחתומה מגופה, אז גם רבי מאיר ורבי יוסי סוברים שמותר. דברי הכל מותר, היא לא שואבת, זה סגור וזה פת צוננת. לא נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי מול רבי יהודה, אלא בפת חמה שהיא סופגת, מצד שני חבית חתומה שהיא לא כל כך מוציאה ריח. או פת צוננת שלא כל כך סופגת, אבל מצד שני חבית פתוחה, אז היא מוציאה הרבה ריח. רבי יהודה מתיר, ורבי מאיר ורבי יוסי אוסרים. והנמי, כשאתה מדבר על תנור אחד שצולים בו שתי קורבנות פסח, ודאי שזה בולע כמו פת חמה וחבית פתוחה דמיה, ובזה גם רבי יהודה מודה שזה סופג וזה עשו. תני רב כהנא בריידר רב חינן הסבא להלכה. פת שהיא פרווה, היא לא חלבית ולא בשרית. שאפה עם צלי בתנור, אפילו אם היא לא נגעה בצלי של הבשר, היא הופכת להיות בשרית. למה? כי הריח שנספג בפת, הופך את הפת לבשרית. לכן אסור לאוכלה בקוטחה. אסור לאכול אותו במטבל כזה שהוא חלבי, כי יש בו מי חלב. מספרת הגמרא, אנחנו הרי יודעים שנוהגים לא לאכול בשר ודגים. לא אוכלים בשר ודגים ביחד. מספרת הגמרא, האי ביניתה, הכוונה דג, דאיתווה צלו את זה בעדי ביסרה ביחד עם בשר. אמר, עשרה רבה מפרזיקיה, רבה ממקום שנקרא פרזיקיה, אסר למאכלה בקוטחה. הוא אסר לאכול את זה עם חלב. למה? אפילו שזה דג, בכל זאת, מכיוון שהוא עפה את זה, הוא צלה את זה ביחד עם בשרי, אז הוא נהיה בשרי. כי הריח, זה נחשב בליעה גם כן. הריח של הבשר נבלע בדג, והוא הפך אותו לבשרי. לכן אסור לאכול את הדג הזה עם חלבים. מר בר רב אשי אמר, הדג עצמו, מכיוון שנספק בו בליות מבשרי, אז זה דג ובשר ביחד. אז אפילו במלחנה מי אסורה, אסור לאכול את הדג הזה אפילו במלח, כי יש כאן תערובת של דג ובשר. משום דקשיה, לאכול דג עם בשר ביחד, זה קשה לריחה ולדבר אחר, זה קשה לצרעת ולריח. אז אם כן, לריח לא טוב. אז אם כן, יש, כיוון שנבלע ריח מהבשר בדג, אז הוא הפך להיות בשרי. בכל אופן רואים שכולם פה מודים שריח זה נחשב בליעה, רק כל השאלה היא האם דג ובשר נאסר או לא. אנחנו יודעים שמכיוון שיש בארמית אומרים חמירה סקנתא מאיסורה, יותר חמור, הסכנה יותר חמורה מאשר איסור, מכיוון שיש סכנה לאכול דג ביחד עם בשר, לכן נוהגים לא לאכול דגים ביחד עם בשר. ואם למשל אוכלים סעודה ומביאים דגים ואחר כך מביאים בשר, אז שותים משהו בין הדגים לבשר. יש כאלה שגם שוטפים את הידיים. ועד כאן דף ע' ו'.